אוקיי? נבדוק עוד פעם אחת את איכות, איכות השמע, איכות התמונה היא פחות חשובה. בסדר. אז כולם שומעים טוב? אם התשובה היא לא, אני לא יודע מה לעשות, חוץ מי, אני יכול להוריד את התמונה. בסדר גמור. אוקיי, אנחנו נמצאים היום בדף ת'. אנחנו מדלגים בעצם על משהו כמו דף אחד, דף ח'. זה דף מעניין, אני ממליץ שתלמדו. ואפילו, היום אפילו נזכיר קטע אחד ממנו, אבל זה בעיקר שאלות טכניות על מקום שמכניסים בו חמץ. המשנה שנמד היום מתבסס על הנקודה הזאת, שבודקים במקומות שיש בהם חזקה שהכניסו חמץ במשך השנה. הדף ח' עסק, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, איפה במרתף, איפה באוצר, יש סיכוי שיש חמץ. זה יותר הקטע המעשי, והקטע של היום הוא הקטע העקרוני מאוד. הלומדוס של ספקות בבדיקת חמץ. המשנה בדף ת' עמוד א', אין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום, דאם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר, אין דבר סוף, אין לדבר סוף. הקדמה. הקדמה לא לגמרא, הקדמה לשיעור. הגמרא היום היא גמרא קשה ביותר מבחינת עצם לימוד הגמרא. רק שנייה.
Recording started.
המשנה עצמה היא קשה, ועל זה נדבר קצת, והגמרה הרבה יותר. יש כאן סוגיה שהיא סגורה, כמעט שהיא לא מערבת סוגיות אחרות. סך הכל מוזכר כאן עוד שני מקרים ממסכתות אחרות. מקרה שמדורי אקום, ספק תומה, ספק נפלים בתוך בית, והמקרה של לעשר פירות של חבר. הביטוי שמופיע בגמרא, אין ספק, מוצא מדי ודאי. א', זה מופיע במקומות אחרים שלא מתחברים לסוגיה שלנו. ב', הביטוי עצמו הוא קשה. כפי שנראה, לכאורה יש כאן סוגיה רגילה של חזקה דמעיקרא, של הכלל שאם מצב קיים, אז אנחנו מספק לא משנים אותו. וזה סוגיה של כל השעס, ואין מחלוק דבי ברבה בזה, וזה קשה מאוד להבין מה הקשר בין סוגייתנו לבין הסוגיות הכלליות. כדי להצדיק את זה שאני לא אתרץ, ואין לי תירוץ לשאלה הזאת, אז אני אזכיר שבשיעור של רב לחמסין בנושא הזה, הוא העלה את הנקודה הזאת, והעלה פתרונות שונים ומשונים אחד אחרי השני, ובסוף אמר שהוא לא הצליח להבין. אז אזובי הקיר יכולים להיות לא רגועים, כי זה לא בסדר, אבל רגועים שזאת לא רק הבעיה שלנו. אנחנו נסביר את הסוגיה מבפנים, כמו מה כתוב פה, אבל הבעיה הכללית יותר, הבעיה של החיבור של הסוגיה הזאת לשס, היא באמת מהווה בעיה קשה ומטרידה. עכשיו, כבר במשנה יש איזושהי בעיה כזאת שאפשר לקרוא את המשנה ולבין אותה, אבל קשה למקם אותה בתוך הידע הכללי שיש לנו. מה אומר המשנה? אין חוששים שמא גררה חולדה מבית לבית. אני בודק. לוקח זמן לבדוק. אני צריך לבדוק חדר זה ואחר כך חדר אחר. מתי שאני בודק את החדר השני, האם לא צריכים לחשוש שחמץ נכנס לחדר שכבר בדקתי? כי יש חולדות, עכברים, יש חיות כאלו שמתרוצצות בבתים. אז משנה אומרת, לא צריכים לחשוש. למה לא? אפשר לחשוב על כל מיני סיבות למה לא, ומה הסיבה שניתנה במשנה? דאם כן, אם אתה חושש שמחדר לחדר בזמן הבדיקה החמץ זז, אז גם יחצר לחצר ומעיר לעיר, אז גם אם תצליח איכשהו לבדוק את כל הבית בת אחת, אבל יש עוד בתים ועוד ערים, ואין עוד דבר סוף. כלומר, זה יהיה בלתי אפשרי לבדוק בכלל. הטענה הזאת היא טענה, אני מבין את הטענה הזאת. באמת, אם אנחנו חוששים לחולדות שמזיזות את החמץ בזמן הבדיקה, אז אין לה דבר סוף ולא נוכל לבדוק. זאת לא סיבה, כלומר, זו סיבה שהדין צריך להיות נכון, אבל זאת לא הטעם של הדין. מה הטעם של הדין? למה לא? מהמשנה כאילו משמע, שמדינה יש מקום לחשוש, אבל מעשית זה בלתי אפשרי. השאלה היא, מהי המשקל ההלכתי של מעשית זה בלתי אפשרי? ולמה יש לחשוש על פי דין, ולמה בסופו של דבר לא חוששים? איך, 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 איך אוכלים את המשנה הזאת? רבנו דוד, כל השיעור היום מתבסס לחלוטין על ראשון הראשונים של מסכת פסחים, רבנו דוד בונפיד. רבנו דוד שם לב לנקודה הזאת, והוא הבין את המשנה בצורה מסוימת, אני חושב בצורה הכי פשוטה להבין אותה, אבל לא בהכרח הדרך היחידה. רבנו דוד הבין שמתוך הביטוי שאם כן אין לדבר סוף, משמע שעל פי דין יש מקום לחשוש. ולכן הוא כותב, כלומר שאם אתה אומר שהחמירו חכמים לבדוק בעניין הזה, אף מחצר לחצר, מעיר לעיר, יש לך לחוש שבידוע שיש שם חמץ. שאי אפשר שיבדקו הכל חמצן כאחת. אם אתה חושש מחדר לחדר, תצטרך גם לחשוש מחצר לחצר. וכיוון שכן, אף בשהוחזק החמץ בבית, אין לנו לחוש שם גרירו ממקום למקום. ויש לך לשאול, ולמה תולדים אתם? בפני שאין לדבר סוף. זה משמע שראוי היה לחוש. ולא שתי ספקות אין. הוא שואל שאלה טכנית. הוא אומר, תראה, יש לי סיבה שעל פי דין לא צריכים לחשוש. כי זה שני ספקות. מה זה שני ספקות? הנחת עבודה שלנו, נדמה הביטוי שני ספקות, פירושו, ספק ספקה. אומר רבינו דוד, יש כאן ספק ספקה, שמה גיררה, שמה לא גיררה, החולדה הזאת, ואם תמצא לא מגיררה, אם אכלתי. הגמרה מעלה את הנקודה הזאת, ואנחנו נראה את זה בגמרה, אבל אם מי שמכניס חמץ לתוך הבית שלי, אלו הם חיות, אז החיות גם, למה הם מכניסים חמץ? הם לא רשאים, הם מוסיף את זה כדי לאכול, אז אם הם אכלו את החמץ, אז גם אין חמץ. אז יש ספק ספק, שם החמץ לא נכנס, וגם הוא נכנס, שם הוא יצא. איך הוא יצא? פנימה. החמץ נאכל. אז זה ספק ספק, וכידוע, לא מצאנו שחששו חכמים לשני ספקות אף באיסור דאורייתא. וכל שכן בבדיקה דרבנן, שאף הספק אחד, יש לנו להקל. אם זה הדאורייתא ספק ספק המתיר, כל שכן שבדיקת חמץ דרבנן, ואפילו ספק אחד, ספק דרבנן לכולה. אז מה שידעתו? למה הגמרא צריכה להצדיק את זה שאין לדבר סוף? באמת, לא צריכים לחשוש, כי לא צריכים לחשוש. רבי דוד עונה בשורה אחת. התשובה אנחנו בעצם נסביר רק בשבוע הבא, נסביר אותו בקיצור עכשיו. ותשובת השאלה הזו מפני שיש שתי ספקות, שבכל בדיקה, יש כאן תיקון של האורך והוא צודק, שבכל בדיקה יש שתי ספקות. כמו שנפרש בגמרא, מה שבעצם רבי דוד יסביר בדף הבא, זה שבדיקת חמץ יש חומרה פנימי. כל בדיקת חמץ זו חיוב בגלל ספק. מדיוריתא לא צריכים לחשוש שיש חמץ בתוך הבית מכמה וכמה סיבות. אבל זה חומרה מדרבנן שתקנו לבדוק, למרות, כלומר תקנו לבדוק, תקנו לחפש, לא חמץ שהלך לאיבוד, אלא תקנו לחפש, אולי יש חמץ. ואומר רבנו דוד, זה אפילו אם יש שתי ספקות, אפילו אם זה ספק ספקה. דין מיוחד שבדיקת חמץ, אני פשוט אביא את הביטוי שמופיע ברמב"ן ואחר כך רבנו דוד, בדיקת חמץ על הספק נתקנה. ולכן אני חוזר לקרוא, ואפשר שהיו מחמירים אף בזו. ולכן, אם בחזל רוצים להחמיר, לבדוק כי אולי יש חמץ, אז גם בזו, כלומר, כנגד הספק שהחולדה מביא לי ממקום למקום. אלא שבכל שלא הוחזק החמץ ממש בבית, לא חשוכם לדבר, כלום מפני שאין לדבר סוף. עכשיו אני מעוניין לפי רבי דוד להבין מה פירוש המשנה. מדובר בחומרה דרבנן. אז היגיון של החומרה, זה לא היגיון אמיתי, כן? זה היגיון של חומרה. אני יודע שבעניין חמץ חזל מאוד החמירו וחיוו אותי לחפש גם אחרי ספק חמץ. אז היגיון הזה היה אולי מחייב גם אחרי ספק חמץ שנכנס על ידי חולדה. זה הגיוני. אבל אם תגיד את זה, אז זה הדבר סוף. אז ברור שחכמים לא תקנו מדרבנן להחמיר, ואין הדבר סוף. ולכן, אתה צריך לחפש את הקו בין מה שסביר ומה שלא סביר, אז הוא אומר את הקו, ובן אדם פשוט זורק לנו. אפשר אפילו לדלג על זה ולא לשים לב. אלא, שבכל שלא הוגזק חמץ ממש בבית, לא חשו חכמים לדבר כלום. מפני שאין לדבר ספק. מצד היגיון שאני רוצה להחמיר, אז אפשר להחמיר בכל דבר. אבל יש גבול. אז איפה הגבול? בסופו של דבר מדבר על הגבול, הוא לא רק משהו לגמרי לא מעשי. כי לגמרי לא מעשי זה מעיר לעיר, מחצר לחצר. מחדר לחדר, מה שנקרא בלשון המשנה, מבית לבית, זה לא לגמרי לא סביר. אתה צריך לעבוד קשה. אבל אני רוצה גבול לא מעשי, אלא גבול הלכתי. הסיבה היא מעשית, אבל כיוון שאני לא יכול ללכת עד הסוף, אז אני מחפש נקודה אחרת. מה נקודה אחרת? כל שלא הוחזק החמץ ממש בבית. אז רבי דוד מגלה לנו מה בעצם ההבדל בין המשנה הראשונה של הפרק לבין המשנה הזאת. מתי צריכים לבדוק חמץ? במקום שהוחזק שיש כאן שם חמץ. עכשיו, בדף שדילגנו, הוגדר איפה צריכים לבדוק לכתחילה בבית, כל מקום שמכניסים בו חמץ במשך השנה. רבי דוד קורא את זה מקום שהוחזק שם חמץ. מה זה הוחזק חמץ? לא אומר שיש שם חמץ עכשיו. אין שום חדר בבית שלי שהוחזק שמישהו מכניס שם חמץ ומחביא אותו. אז מדובר שאנשים נכנסים למקום הזה עם חמץ, ומן הסתם יוצאים. הדוגמה בגמרא זה אוצר היין, כי השמש, אם נגמר היין באמצע הסעודה, יכול לקרות. ואנחנו עדיין צמאים. אז אני שולח מישהו למרתף היין שלי, לאוצר היין שלי, להביא בקבוק. הוא באמצע הסעודה, אז הוא בא עם פיתו בידו. ואז כשהוא צריך למלא בקבוק והחביות, אז הוא ישים את הלחם, ואולי, אולי הוא ישכח. זה הדוגמה בגמרא. אז זה נקרא בבן דוד מקום שהוחזק חמץ שם. כלומר, הוחזק שהחמץ נכנס לשם, ואני לא יודע מה קרה אחר כך. זה המקומות שצריכים לבדוק. אבל מקום שאתה בדקת, זאת אומרת שאין חמץ, זה למדנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, סליחה. אם אני בדקתי, אז חזקה שאין כאן חמץ, כי בדקתי טוב. עכשיו אתה חושש, אולי חולדה יכניס לחמץ. זה לא צריכים לבדוק. למה? עכשיו, הלב הוא חשוב. לא בגלל שמסברה לא צריכים לבדוק. נראה לי סברה טובה, לא? אני יכול לחשוב על הסברה. מה הסברה לחלק? מקום שהכנס חמץ, שיש חזקה, חוטה כולה, יש דבר שנקרא עקווה איסורה, הוגזק איסורה. יש כאן ודאי חמץ, אולי יצא, אולי לא יצא, אז בואו נלך לפי חזקה. אם אני יודע שהיום אין חמץ, ואתה אומר אולי נכנס חמץ, אז עד רבה. זה מקום שהוגזק, שאין חמץ, אולי נכנס, אולי לא נכנס, נביד אותה בחזקתה. לא, זאת לא הסברה. אם זו הייתה הסברה, אז הגמר לא הייתה כותבת, המשנה לא הייתה כותבת, אין הדבר סוף. מה כן הסברה לחלק? לא, סליחה, למה זאת לא הספרה? כי מדובר באיסור דרבנן עם חומרה. ולכן, ההיגיון שלך לא מחייב אותי. נכון שמדיורייתא יש חילוק עצום בין מקום שהוחזק בעיה, ספק נפטרה, לבין מקום שספק יש בעיה. אבל כאן, כל בדיקת חמץ על הספק נתקנה. ולכן, אני הייתי חושב שיחמירו עד הסוף. כמה שמלן, שעד הסוף זה בתי אפשרי, אז עכשיו חזרנו לנקודה הזאת, הבאמת הגיונית. אבל היא הגיונית, זה לא אומר שהיא נכונה. היא כיוון שהיא הגיונית, ואני צריך לשים את הנקודת ההפרדה באיזו שהוא מקום, אז זה במקום הסביר. בין הורזק שהיה שם פעם חמץ, אני לא יודע מה קרה, לבין לא הורזק בכלל. אז רבנו דוד כאן, קודם זה שהוא הסביר את המשנה יפה, הוא רמז לנקודה שכל השיעור בשבוע הבא יתבסס עליו, דהיינו, ההבדל בין ספק בכות הרקולה לבין ספק של דיני חמץ, דיני בדיקת חמץ, כי בדיקת חמץ על הספק נתקנה, אז זה רק רמז, אנחנו נגיע לזה. ובקיצור נמרץ, רבינו דוד הכניס אותנו לאווירה. השאלה כאן היא שבסופו של דבר, תהיה סיבה מה שתהיה, אנחנו מחלקים בין הוחזק, נקרא לזה הוחזק איסורה, הוחזק בעיה, הוחזק חמץ, לבין לא הוחזק. הלכה למעשה, זאת הגדרה. אם במשך השנה נדמה סביר מאוד, האמת שאני צריך להגיד ככה, זה לא ודאי באף מקום. מי אומר שהשמש נכנס לאוצר היין עם חמץ? אבל זה מצוי מאוד, אז זה כבר נקרא הוחזק חמץ במקום הזה. אנחנו נחזור גם לנקודה הזאת, היא תתבהר בגמרא. אז על זה נתקנה בדיקת חמץ. לך ותסלק את הספק הזה. אבל ספק שלא נוצר על ידי חזקה כזאת, הרגל כזה, אלא היא השערה פרועה, אולי הגיע לכאן חמץ, וזה יכול להיות בכל מקום בבית. אז זה לא מחייב בדיקה. בסופו של דבר מבינים שזה הלכה שכולנו ידענו. הלא לא בודקים בכל מקום, למרות שעכברים הם בכל מקום. עכברים הם לא יודעים גבולות. אנחנו רק בודקים במקומות שבני אדם מכניסים שם חמץ. זהו הדין של הוחזק שם חמץ. אוקיי? אז זה הסבר שם דוד למשנה. אני אומר רבי דוד, לא מצאתי מי שמסביר את זה אחרת. אבל כמובן, רבי דוד הוא רגיש לביטוי, אין לדבר סוף, זה ביטוי של שיקול מעשי, לא שיקול הלכתי, והוא שואל למה לא. למה אין שיקול הלכתי? אז הוא עונה. כי בדיקת חמץ על הספק נתקנה. מה שהפריע לו זה אפשרות של ספק ספקה. בסופו של דבר צריך להפריע לו גם החילוק שבסופו של דבר הוא נכון. כאן הוחזק, כאן לא הוחזק. אין שום דבר שמסברה ימנע בדיקת חמץ. כי בדיקת חמץ על הספק נתקנה. אבל השיקול הוא מעשי. אחרי שהוא מעשי, יש כאן סירוף מאוד מעניין. אחרי שיש שיקול מעשי, אז אני לא רק נותן לך, טוב, מה שקשה לך אל תעשה. אלא אז אני נסוג ומחפש נקודה אחרת שבדרבנן, אלא אני יכול לנסות מה שהם רוצים, אני לא צריך להיות עקרוניים, הם יחפשו את הנקודה הכי נוחה להם. שאלה מיעיר. אבל דוד מחלק בין הוגזק שיש חמץ ולא הוגזק. ובעצם היה צריך להבחין בין לא הוגזק שאין בו חמץ, לפני הבדיקה, לבין הוגזק שאין חמץ. לאחר הבדיקה. אני קורא עוד פעם כי לא הבנתי. אתה רוצה מיקרופון ואז תסביר לי בדיוק מה שאתה רוצה להגיד. רבינו דוד מחלק בין הוחזק שיש חמץ ללא הוחזק, נכון. כי זה מה שהוא צריך, כי הוא צריך להסביר שלא חוששים לחולדות. אבל בעצם היה צריך להוכין בין לא הוחזק שאין בו חמץ. אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה לא נכון. כלומר, רבינו דוד גם יודע את העובדות. שלא בודקים בחדרים שאין חזקה שנכנס שם חמץ. יש לי כל מיני חדרים בבית שלי, אני אומר לכם, הלכה למעשה, אני לא בודק בכל החדרים בבית. מקומות שלא מכניסים בו חמץ כל השנה. לא קורה. נניח, אני חושב שכל אחד, לא, אף אחד לא בודק בשירותים. כי לא צריך. אבל עכברים, טוב, אנחנו לא חושבים לעכברים, אבל בגמרא שיש עכברים מחולדות, אז צריכים לחשוש, בן דוד יודע שלא חוששים. זה לא סיבה לחשוש. ולכן הוא כתב מה שהוא כתב. מקום שהוחזק שיש שם חמץ. מה זה? לא שיש עכשיו. הוחזק שהחמץ היה פעם בבית. ואני חוזר ואומר, החזקה הזאת היא רק חזקה. יש חשש סביר. לא ודאות של ראייה. בגמרא אנחנו נראה רעה. ממש יודעים שיש חמץ בבית. אז יש כמה אפשרויות ביניים בין המקרים המפורשים בגמרא. הוא מדבר בברכה מה שהוא ברכה, כי זה תואם את העובדות שהוא יודע שהן נכונות. בסדר, נתחיל את הגמרא. מדייק הגמרא. תיימה דלא חזינה דשקל. מה שמשנה אומרת זה שלא חוששים לעכברים. סתם. החזינה. מה עם מקרה שבו ראיתי חולדה או עכבר? אני תמיד מתקב את זה. יש כמה עכברים בגמרא, אבל הרעיון שחולדות מסתובבות לי בבית זה איכשהו לא נותן לי מנוח. עכברים אני יכול לחיות איתם. אז לכן אני מתרגב את החולדה כל הזמן לעכבר. אם ראיתי את העכבר, החזינה דשקל, חשינה. אם ראית, לא שראית עכבר נושא חמץ, ראית עכבר נכנס לבית, אין חוששים שמה. אבל אם ראית עכבר שנכנס לבית, מדייק הגמרא משנה, שאז צריכים לבדוק עוד פעם. שואל הגמרא, למה? ומאי, נימה אכלתי. למה לא סמכים על כך שהעכבר שהכניס את החמץ גם אכל אותו? כפי שאמרתי, עכברים הם לא רשעים בנושא הזה, הם רשעים בנושאים אחרים. למה שהם יכניסו חמץ? הם רוצים לאכול, שיאכלו. מי לא תנן? מביא ראיה. מדורות העקום, תמאים. כל בית בזמנם שדרו בו גויים, הבית נחשב לטמא. הסיבה היא כי הם קוברים את הנפלים בתוך הבית. אישה שהיא פעילה, בתים יש להם כמובן רצפת אדמה ולא אבן, אז הם קוברים את הנפלים לא בבית הקברות. קוברים אותו במקום. ויש חשש, כנראה סביר, כנראה מאוד סביר, אחרת הגמרא המשנה לא הייתה אומרת את זה. אז מדורות העקום תמאים. וכמה יישב עמדו ויהיה עמדו צריך בדיקה? 40 יום. ואף על פי שאין לו אישה. אפילו אם אין שם, ידוע שאין שם אישה. בכל זאת, חיישינו לזה. בכל מקום שחולדה וחזיר יכולים להלוך, אין צריך בדיקה. אומר המשנה שמקומות שגם מסתובבים שם בעלי חיים, אז לא צריכים לבדוק, כלומר הם לא תמאים. כנראה שמה, למה? כי אין אכלתי, החזיר והחולדה אכלו את הנפל. זה נקרא די מזעזע, אבל זה כנראה מציאות שהגמרא הכירה. אז שואל הגמרא, אז נגיד אותו דבר גם בחמץ. כל מקום שחולדה, ואתה אומרת שראית חולדה נכנסה, אז אם ראית חולדה שנכנסה, אז היא נכנסה. כל מקום שחולדה נמצאת, וזה המקרה שלך, כי ראית, אז היא גם אוכלת. אז למה צריכים לחשוש לחמץ שהחולדה הכניסה, מה שהכניסה היא גם אכלה? זאת שאלת הגמרא. יש שתי תשובות לגמרא. תשובה ראשונה של רבי זעירא היא תשובה מעשית. לוקח שם בבשר ולחם. בבשר לא משיירה, בלחם משיירה. אומר רבי זעירא, נפל זה בשר, החולדה אוכלת אותו עד הסוף. כאן מדובר בלחם, ויש ספק, ככה רשי ורבנו דוד ורוב המרישו מסבירים, חוץ מבעל המור, יש ספק אם היא תאכל הכל. ודאי אוכלת, אבל היא גם משיירת. ולכן, בדור העקום הם נקיים, אם יש שם חולדות וחזירים, אבל הבתים אינם נקיים מחמץ. טוב, זו מציאות, אם קבלה נקבל. הרבן דוד טוען שהתשובה הזאת היא לא נכונה, והגמרא דוחה אותה בעמוד ב', זו מציאות, או שכן או שלא. מה שמעניין אותנו זאת התשובה השנייה. אמר רבא, היי מאי. אמר רבא, אני לא מבין את השאלה. בישלמה, התם אמור, הווי אמור, לא הווי. ואם תמצא לו מה הווי אמור, אכלתי. במקרה שמדורי עקום, אתה לא יודע שהיה שם נפל. ואם היה שם נפל, יכול להיות שהחולדה אוכלת. כלומר, ככה בן דוד מדייק, בצדק, רבא אומר, זה לא שוודאי אוכלת. אפילו בשר. זה רק ספק. אבל אם מצאו את הנפל כאן, היה רק ספק. הספק נמצא, ספק לא נמצא, ואם תמצא לא מה נמצא, ספק אוכל, ספק לא אוכל. ולכן זה מותר, כלומר זה טהור. אבל הכה, דוודאי דחזינה דשקל, מי יימר דאכלת. הווי ספק וודאי, ואין ספק מוציא מדי ודאי. אבל הכה שרואים שנכנס חמץ, כלומר זה מודבר במקרה שראיתי, לא רק חולדה אלא חולדה עם חמץ, אז ודאי שהחמץ נכנס. האפשרות שהיא אכלה או לא אכלה זה רק ספק. אז אין ספק, ככה כלל, אין ספק מוציא מדי ודאי. התפקיד שלנו זה להבין את הכלל הזה. מה זה אין ספק מוציא מדי ודאי? צבי, רצית לשאול משהו? או שרק רק נלחץ אוטומטית. לא, אז אנחנו ממשיכים. אין ספק מוציא מדי ודאי. מה פירוש הכלל הזה? מביא מיד שהביטוי הוא לא מדויק. ודאי הוא לא ודאי. הכוונה היא שהיה מצב ודאי, ומספק אולי הסתיים מצב של הוודאי. אז לא נותנים לספק הזה לערער את מה שכבר נקבע אצלי כוודאי. אז ראיתי חמץ, ואולי החמץ יצא, אתה לא יכול לסמוך על כך. מתי תדע שהחמץ יצא? אם תבדוק ותמצא אותו. כן? זאת הכוונה, זאת כוונת הביטוי, ודאי. השאלה, מה פירוש הביטוי הזה? אז אני חוזר לשאלה שאלתי בתחילת השיעור, ואני לא ענה עליו. לכאורה, מה שיש כאן הוא זהה לכלל הידוע, שאז לינה ותה חזקות. כל פעם שיש מצב, במצב אולי השתנה, אולי לא השתנה, המעיד מצב על חזקתו, מקווה שהיה מלא, אתמול, בדקנו, יש שם 40 שעה, ומישהו טבל היום, אז הוא טעור, כי עד שלא יהיה ידוע לי שהמקווה הוא חסר, אז הוא מלא. אישה שהיא, זה כולה, הוא טעור. אישה שהיא פנויה, בספק התקדשה, ספק לא התקדשה, אז היא פנויה. המעיד אישה החזקתה, המעיד מקווה החזקתו, המעיד כל דבר החזקתו. אז כאן, לכאורה, כתוב אותו דבר. יש לי בית שיש בו חמץ, ואולי כבר לא. אולי כן, אולי לא. המעיד את המצב הישן, החזקתו, נשארים עם התפיסה הישנה, ולא משנים את הדעה. השאלה היא, לא, למה הביטוי החדש שנקרא, אין ספק מוציא מדי ודאי, למה לא הביטוי הידוע והמוכר, המעיד דבר החזקתו? יותר מזה. והגמרא משמע שרוב החידש את זה, רבי זרע לא ידע, והגמרא שואלת בשורה הבאה, האם זה נכון? ואין ספק מוציא מדי ודאי, זה חידוש שהגמרא אפילו מעררת. אף אחד מעולם לא שאל על הכלל של החזקה, זה אחד מן הכללים היסודיים ביותר בש"ס, ואין מערער על הכלל שאז לינן בתר חזקה. אין לי תשובה לשאלה הזאת, אולי זה רק ביטוי, אולי זה משהו מיוחד, כמו שבן נובל הסביר, במקרה של חמץ, כזה נתקנה על הספק, בדור יעקום זה גם דין רבנן, במקרה של תרומה מיד נראה, אפשר לעלות כל מיני רעיונות, יש כאן חידה. זאת לא תהיה העיקר, אני יותר מעוניין להבין את הכלל עצמו. כדי לסבך את העניין, אז הראשונים, קודם כל התוספות, אחר כך רבינו דוד, טוענים שזה באמת פשוט. כל אחד יודע שאין ספק מוציא מדי ודאי. זה לא מה שרוב אמר. מה שרוב אמר הוא שכאן יש בלשון של התוספות, בתירוץ השני שלו, תוספות דיבר מתחיל, ואם תמצא לומר, יש כאן ספק הרגיל. ספק הרגיל הוא וקרוב לוודאי. זה גם ביטוי. מעניין, לא ביטוי רגיל. מה זה ספק הרגיל? ברור מהתוספות מה רוצה להגיד. הוא רוצה להגיד שזה רוב. זה רגיל שהחולדה תאכל. זה לא ספק השקול, זה ספק עם רוב. שתוספות קורא לו ספק הרגיל, מיד מסביר, קרוב לוודאי. כלומר, יש יותר סיבה לחשוב שהספק הזה כן יוצא מדי ודאי. כמה שמולן שעדיין לא. זה רוב אמר שזה לא. אבל זה גמרא אומרת, אולי כן. עד שגמרא באמת נרגעת ואומרת שרוב הצודק. רבי דוד אומר את זה רק כדי שלרוב יהיה חידוש. תוספות אמר את זה בגלל סיבה אחרת. המקרה של מדורי אקום זה מקרה של טומאה. יש נפל בתוך הבית. יש ספק נפל בתוך הבית, יש נפל בתוך הבית. שואל התוספות, טומאה כלל ידוע. גמרא בסוטה, ספק טומאה ברשות היחיד, ספק תמי וגם ספק ספק תמי, וגם ספק ספק תמי, אפילו אתה מבא עליו כל הספקות שהוא בעולם, ספק תמי. זה רק הכתוב. אז חמץ הוא בסדר, אבל המקרה של מדורי עקום, הגמרא עונה שזה ספק על, ספק יצא, ספק ספק, אבל ספק ספק צריך להיות תמי. אז מה תשובת הגמרא? למה מדורי עקום הם טהורים עם חולדה וחזיר נמצאים שם? כי יש עדיין ספק ספק. וספק ספק תמי. אומר התוספות, בתירוץ השני שלו, זה נכון, זה הספק הרגיל. אבל כאן זה ספק, הספק השני הוא ספק הרגיל. ובזה, גם ברשות היחיד, ספק אותו. ספק ספק עם רוב. ספק ספק עם הספק הרגיל, אז גם ברשות היחיד, ספק אותו. טוב, אנחנו לא ניכנס לשאלת ספק טוב ברשות היחיד, שזה נושא מאוד מעניין, אבל לא קריטי ולא כל כך חשוב בסוגיה בפסחים, והיא סוגיה רחבה ראויה מפני עצמה, יום אחד נלמד סוטה. זה רק הסיבה שתוספות העלה את הנקודה הזאת של ספק הרגיל. המנדה במנה את זה סתם. הוא אומר, מה, יש כאן מחלוקת, יש כאן דיון. צריך להיות מעניין. פשוט הוא רצה שאקשן. הוא אומר, מדובר בספק הרגיל. ועל זה, הגמרא דנה עם ספק מוציא מידי ועדיי. אני מצטט את רבינו דוד ברבי שמה בסמך אין ספק מוציא בוודאי, על ספק שהוא קרוב לוודאי בא ללמד. כמו שנפרש. ומתה כשאמרנו נעימה אחלתי, עניין הקושיה מפני שהוא דבר המוחזק לנו שדרך אחודה לאכול מה שבפיה. זאת הסיבה שהגמרא בכלל שאלה. כי אנחנו מניחים שזה קרה. כי זה קרוב לוודאי. ויש לנו לסמוך על חזק הכגון זו אף להוציא מן הוודאי. ואז הגמרא עונה מה שעונה. אוקיי? אז אני רוצה קודם כל להסביר את הדין הזה. סטטיסטית יוצא שבאמת יש רוב שאין כאן חמץ. אז למה אומרים אין ספק מוציא מידי ודאי? זה באמת לא סביר לחשוש. פשוט לא סביר לחשוש. בלשון שלנו בן דוד, אפילו יותר מתוספות, קרוב לוודאי. קרוב לוודאי, שדרך אחודה לאכול מה שבפיה. אחודה היא לא מביא את זה ביד או בכיס, היא מביא את זה בפה. אז היא כבר אוכלת. סביר ביותר. ואף על פי כן אנחנו אומרים, זה היה נכון, אבל כיוון שכאן יש ודאי חמץ, וקצת ספק של מיעוט, שהחמץ עדיין נמצא, אז אין ספק מוציא בידי ודאי. הכלל שצריכים להבין, דרך חשיבה של חז"ל, חז"ל חושבים לפי סדר. לפעמים זה סדר כרונולוגי, וכאן זה סדר כרונולוגי, אבל הסדר הכרונולוגי הוא לא מה שחשוב כאן, כפי שמיד נראה. מה שחשוב זה שכשאתה מלא ספק, לא תמיד שתי האפשרויות הן שתיהן עולות ביחד. שתיהן עולות באותו זמן. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. בהרבה מקרים, מה שקורה לי בדרך חשיבה שלי היא זה ככה. ואולי לא. כלומר, זה לא ספק השווה. שווה, אני אומר, לא בהכרח בגלל האחוזים. לא, לא, זה לא קשור לספק ספק המתהפך. זה בכלל לא קשור לספק ספק. זה לא בהכרח קשור לספק ספק. בקשר שלנו כן, אבל אנחנו נראה דוגמאות אחרות. כל פעם שמסתכלים על ספק, לפעמים אני מסתפק בשני צדדים, לפעמים אני מניח שמשהו נכון, ואז, ואני מדגיש את המילה אז, בשלב שני אני אומר, ואולי אני לא צודק. וכאן נכנס הכלל שנקרא לחזק את המיקר, או אין ספק מוצא בידי ודאי, תקרא את מה שאתה רוצה. שאומר שהביטוי של הגמרא שלנו הוא דווקא הכי טובה. אין ספק מוצאים מדי ודאי. מה פה שאומר לה ודאי? זה לא שזה ודאי נכון. אלא שבשלב החשיבה שלי, הוא היה ודאי נכון. קודם כל, הנחתי שהוא נכון, בגלל סיבות שונות. ואחר כך אני מסתפק פה. הסיבה אצלנו היא סיבה מאוד פשוטה. היא הייתה באמת נכונה, כרונולוגית. אז הייתה תקופה שידעתי שזה נכון, ואז אני אומר, אולי המצב הפסיק. והתשובה למי שאומר את זה, זה אשר, אולי, מי אומר לך? בלשון של האחרונים זה נקרא אין לידת הספק. כדי שאני אסתפק בדבר, משהו צריך לגרום לי, להכריח אותי להסתפק. אני לא מסתפק לבד, אני לא סתם אומר אולי. אז אם המצב עצמו לא ידוע, אז יש, אפשר, צריכים להסתפק. אבל אם מסיבה כלשהי, אני הגעתי למסקנה מסוימת, ואז אתה בא, אז אני בא, ואני אומר, אולי לערער על הוודאות הזאת שיש לך בראש? אז אנחנו אומרים, מה גורם לי? אין לידת הספק, אין מוליד של ספק. שום דבר לא גורם לי להסתפק, וזה אם כן מוצדק, להישאר בדעה הקדומה. אצלנו זה ממש קדומה בזמן, בדעה הקדומה שהייתה לי. והחידוש, וכאן, מה הספק של הגמרא? מי שחולק על רוב, נניח, או ביזירה, או אוהב המין של הגמרא, מה הם רוצים להגיד? אם זה רוב הרגיל, אם זה רוב הקרוב לוודאי, אז זה כן יערר את הביטחון שלך לפני כן. למה? מה מוליד את הספק? התשובה היא פשוטה. הרוב! רוב, זאת השאלה של הגמרא. האם רוב זאת סיבה מספיק טובה? זה סביר שהמצב השתנה. אז לפחות תתאר לעצמך, תתחיל לשקול. אני אגיד את זה בצורה לא יפה. אבל זה בית הדין של הגמרא. הדין של הגמרא היא שאם אדם הגיע לדעה, שיסגור את הראש, שיהיה מטומטם, ימשיך להחזיק פה. עד שלא נשבור לו את הראש, הוא לא צריך לחשוב עוד פעם. אז אומר רק מה, רוב זה לא מספיק? זה נגד המציאות, זה עיוורון, לא לראות שזה סביר, שמצב לא קיים. אומר רוב לא נכון, גם רוב לא. כיוון שברוב יש עדיין שתי אפשרויות, זה לא ודאי. ודאי מוצאים מדי ודאי, אבל אין ספק מוצאים מדי ודאי. למדנו במאמר מוסגר עכשיו, תקשיבו טוב, שרוב נקרא ספק. מצב שיש בו רוב, הוא מצב שיש שתי אפשרויות. אחת סבירה ואחת פחות סבירה. אבל זה נקרא ספק. ואין ספק מוציא מדי ודאי. כיוון שאתה לא מבקש ממני להתנתק ולהגיע לדעה אחרת. אתה מבקש ממני להתנתק מהדעה הקדומה שלי ולהגיע לספק. שתי אפשרויות. אפשרות סבירה. אבל אתה רוצה שאני אסתפק. אני לא מסתפק איפה שאני לא צריך. ולכן אין ספק מוציא מדי ודאי. זה היסוד של רוב, שהגמרא צריכה להוכיח אותו, כי אז הגמרא לא הייתה נוחה במקרה שלנו, איפה שהספק שבא להוציא מדי ודאי, הוא לא ספק השקול. בזמן אחרות, אני חושב שאם אנחנו רוצים להגיד מה שאומר בית הסתפקה, אולי רוב זה לא ספק. רוב זה ודאי, זה הדעה החדשה. אומר הגמרא, לא, רוב גם נקרא ספק. מיד נראה את הנפקא מינה. רוב נקרא ספק. אם היה לך דעה חדשה, מצב חדש, שהוא היה אפשר רק להגדיר אותו כעמדה ודאית חדשה, אז ודאי, אנחנו לא מחויבים לעבר בכל מחיר. אבל רוב זה ספק. לא ספק השקול. אין ספק מוציא מדי ודאי. כדי מיד שנבין את זה, אני רוצה לעיין בקטע שנמצא בבינו דוד, חידוש גדול שלו. לא חייבים להסכים עם החידוש, אבל זה יבהיר את המושג שאני מנסה להסביר. מה זה הכלל הזה שאין ספק מוציא ודאי? המקרה הבא בגמרא, המקרה שהגמרא חשבה להוכיח שספק כן מוציא מדי ודאי, זה מקרה של תבן. והתניא, חבר שמת, יהודי מת, חבר זה אומר שהוא יהודי טוב. כן, הוא תמיד חכם. והוא, יש לו מחויבות מסוימת לדברים מסוימים, שאחד מהם זה שהוא מפריש תרומות ומסרות. ההפך מחבר הוא עם הארץ. עם הארץ חשודים על עם הישראל, חברים לא חשודים. חבר מת והניח מגורה מלאה פירות. וזה לא רשום, הוא לא שם פתק. אז יש לו פירות בתוך הבית. מתוקנים או לא מתוקנים, טבל או חול. אז אומר המשנה, ואפילו הן בני יומן, הרי הם בחזקת מתוקנים. שואלה גמרא, ואחא דוודאי טבילי הניפירי, בספק מאוסרין, ספק לא מאוסרין, לקראת ישראל מוצא בדי ודאי. שואלה גמרא, למה הם בחזקת מתוקנים? הלא, זה לא ודאי. מישהו, אף אחד לא ראה אותו מתקן, אולי הוא לא היה לו זמן. הוא מת היום, הוא בטח היה חולה. אולי הוא לא הצליח, זה לוקח זמן. אז זה ודאי היה טבל, זה בא מן השדה. ספק אוסר, ספק לא אוסר. רבינו דוד אומר, ברור שאין בעולם מי שיתיר ודאי טבל שאולי אוסר. יש כאן איזשהו רוב, הגמרא, המשנה אמרה, הרי אין בחזקת מתוקנים. הוא חבר, אז הוא לא מכשיל אנשים. אז גם זה, כמו המקרה הקודם, מה שראשונים טענו, וכאן זה מבוסס, זה לא ספק השקור, זה ספק הקרוב לוודאי, ספק הרגיל, החברים רגילים לעשר. אבל זה עדיין לא ודאי, זה רק בין הסתם, קרוב לוודאי, וזה מתיר. אז רואים שרב לא צודק, רוב, לפחות רוב גדול כזה, יכול להוציא מדי ספק. עונה הגמרא, לא. התם ודאי וודאי הוא, דוודאי מאסרי, כדי רבי חנינה, חוזר, דמר רבי חנינה, חזר, חזר כל חבר שאינם מוציא מתחת ידו, דבר שאינם מתוקן. והגמרא זה נחשב לוודאי, שמוציא בידי ודאי, כי זה בטוח שהחבר מאסר. זה מה שרבי חנינה חוזר אמר, חזר כל חבר שאינם מוציא מתחת ידו, דבר שאינם מתוקן. ודוד שואל, מה ההבדל בין אבא מי לבין המסקנה? זה עדיין לא ודאי ממש. אף אחד לא ראה את החבר הזה מתקן, ויש תקלות בעולם. אתה רוצה להגיד לי שהאחוזי האיסור של חברים זה 100%? זה לא נכון. אז מה היה האבא מינה? וגם האבא מינה ידענו שיש רוב גדול, אחרת לא היינו שואלים, כי כבר הנחנו שמדובר, אין ספק בזה ודאי, כבר אין ספק הרגיל, ספק הקרוב לוודאי. אז מה השתנה בין ה... רוב חברים שמאסרים, לבין חזק הרחב בשביל לבוא צידו ושני מותוק מתחת ידו. מה תתרצו? היה אפשר לתרץ. אחוזים. הגמרא בהתחלה חשב שזה 95%, ועכשיו הגמרא אומרת זה 99%. אני לא יכול לסתור את הבנה הזאת. אפשר אפילו להכניס אותו לתוך רבינו דוד, אבל אני חושב שנראה שלא. אם זה הפשט, אז זה דברי נביאות. זה לא משהו מלשון הגמרא ככה, ואיזה אחוזים הם האחוזים שמוצאים מדי ספק, שאתה קורא להם ודאי, ואחוזים קצת פחות, אתה קורא ספק. לא שמספרה זה לא יכול להיות נכון. אני חושב שזה הגיוני להגיד שרוב, אני אגיד מספר אחר, רוב של 70% זה שתי אפשרויות. אחד של 70 מסביר, אחד של 30 לא סביר. רוב של 99... מה עשה את זה נקרא ודאי? מה זה מכאן ודאי? אני לא צריך להסתפק לאפשרות אחת של אחוז אחד. לא נראה לכם? 99.9. 99.99. באיזשהו מקום, המיעוט הטכני איננו באמת רציני. כדי שלא תחשבו שניסם עובד עליכם, הדין הזה הוא נכון. שיטה מפוסמת של הרמב"ן בחולין, שמאומץ על ידי כל הראשונים, אחריו, זה שיש שני סוגים של רוב. יש רוב סתם ויש רוב גדול. למה נפקא מינה? הגמרא בחולין אומר שצריכים לבדוק את הריאה. כששוחטים בהמה, כידוע, עושים את זה גם היום, עד היום. אז אחרי השחיטה בודקים את הריאה לראות אם יש סירחות, אם יש חורים, אם יש דחיפה בריאה. יש רוב. רוב בהמות בחזקת כשרות הן. אומר הגמרא, שאם אחרי השחיטה בא זאב וגנב את הרע, אז זוכרים. אז מכאן לומדים שלמרות שיש רוב, לכתחילה לא סומכים על הרוב, אם אפשר לבדוק. אז אם הרע הלכה לאיבוד, לא סומכים על הרוב. אם הרע נמצאת פה, לא אוכלים בפני, בלי לבדוק. שואל הרמב"ן, למה רק הרע? יש 48 סוגים של טריפות. אז למה לא בודקים את הראייה ואת הלב ואת הגרוגות ואת הוושת ואת הצומת בית הגידין ולבדוק את הכל? אומר רמב"ן, כי יש רוב. אבל אמרנו שרוב צריכים לבדוק. אומר רמב"ן, יש מיעוט המוצרי, מיעוט שאין המוצרי. דחיפות הראייה מצויות. מה זה ממוצויות? זה עדיין מיעוט. אבל זה מיעוט המצוי. ושם אתה צריך לבדוק. אם זה מיעוט קטן ביותר, לא יודע מה המספרים כאן הרכונים, ניסו לתת לזה מספרים, אבל ברבן לא כתוב מספרים. האפשרות שיש, הסיכוי שיש מחט בין הכוסות, שיש לו חור בכבד, או נדיר ביותר. אז זה אפילו לכתחילה לא צריכים לבדוק. תגידו, מה הסברה? מה התרגום של המושג הזה ללונדס? זה פשוט מאוד. ברוב של הראה, יש ספק. והרוב אומר לי איך להתנהג בספק. עדיף שהידיעה תגיד לי איך להתנהג בספק. במיעוט שאינו מצוי, אז אין אפילו ספק. אז אומר, אין ספק. יש ספק. בדין אין ספק. אדם לא חייב להסתפק. כשאני פוגש בהמה, אני אומר, זאת הספרה שאמרתי. מי גורם לי להסתפק? לא צריכים להעלות אין לידת הספק. לא צריכים להגיד, אולי יש מחט בין הכוסות. אולי יש לו חוב בלב. נראה בריא, אז הוא בריא. וזה, אנחנו כבר הגענו לדבר שאני חותר להגיע אליו לפני שנקראנו את בנו דוד. המילה ודאי פה לא צריך להיות ודאי. ודאי זה דבר שמבחינתי יש רק אפשרות אחת. אני לא מתאר לעצמי, לא משער את האפשרות השנייה. אם יש רק אפשרות אחת, אז הוא ודאי. כי על פי דין, אפשרות אחת הוא תמיד 100%. עד שאני לא אבדוק באמת מה הסיכוי שעל הצד השני. בכל מקרה, אני חושב שבן דוד לא מתרץ ככה. הוא לא אומר שהגמרא באה במין החשבה שחברים מעשרים ברוב, ולמסקנה, חברים מעשרים בסופר רוב. אני אקרא את הלשון שלו. אומר בן דוד, דיבר מתחיל, התם ודאי וודאי הוא, כתב חנינא חוזה. שואל את השאלה ששארנו ואומר, לא אמרנו בספק שאינו מוציא בידי ודאי, ואף כשספק הרוב ודאי, אלא כשאותו קרובה לוודאי הוא מחמת רגילות. שהדבר עשוי ורגיל בכך. אבל במה שאדם מוחזק בדבר, בחזקה גמורה שיש לה עיקר, ודאי סומכים על החזקות. הוא מחלק בין רוב של רגילות, לבין רוב של חזקה, גמורה שיש לה עיקר. המילים לא מובנות. יש רוב של רגילות ורוב של חזקה, גמורה שיש לה עיקר. בואו נקרא את ההמשך, כי הוא יסביר יותר טוב. ודאי, כל שהוא מוחזק בחבר, סומכים בו לאכול מפירותיו, ואף אופי שלא ראינו בעינינו, ואין אומרים שספק קור לוודאי הוא, ואין אומר מציא בידי ודאי. ואילו הם, כלומר, הוא אומר, כשחבר, אני מתארך אצל יהודי. קורה לנו, לא? איך אנחנו אוכלים? איך אוכלים אצל חברים? אולי הוא שכח משהו? עושים את זה. אז כשאתה אוכל אצל חבר, ודאי, כל שהוא מוחזק בחבר, סומכים בו לכם מפירותיו, ומשלא ראינו בעינינו. ואין אומרים ספק רוב לוודאי, ואין אומרים בידי ודאי. ואלו הם דברי רבי חנינא, במה שאמר שחזקה חבר שלא מוציא בידיו, שאין מותחם מתחת ידו, שמדברי החברות הוא זה, והוא מצווה ומוזהר בכך. ומעתי ראוי לסמוך על זה, בוודאי גמור. מה החילוק שלו? הוא אומר, יש דברים שהם רגילו את הכוונה הסטטיסטית. החולדה אוכלת. יש אחוז מסוים שלא אוכל את הכל, ויש אחוז הרבה יותר גדול שכן אוכל את הכל. זה רגילות. זה רוב. הוא שווה את הסטטיסטיקה שהוא שווה. ולכן, 10% גם קיים. אז יש כאן ספק, ואין ספק מוציא בידי ספק. אפילו שיש רוב, שכן אוכל. אבל בחבר, זה לא רק סטטיסטיקה. רוב החברים מעשרים. מי סברה כל החברים מעשרים? כי זה מדברי החברות. להיות חבר זה לקבל לעצמך להתנהג לפי קוד מסוים. הקוד הזה כולל שמעשרים מיד כדי שלא יהיה שום תקלה. והוא מצווה ומוזהר בכך. עכשיו, סטטיסטית עדיין יכול להיות תקלה. הוא שבר את הרגל בדרך, הוא שכח. זה יכול לקרות. אז מה בעצם החילוק כאן? מה ההבדל בין רוב שהוא רק סטטיסטיקה לרוב שהיא סברה? שהוא מוסהר על כך, שמדברי חברות הוא זו. הסברה היא בדיוק מה שהסברתי. כשאתה רואה עכבר, ואתה שואל את עצמך, אכל או לא אכל? אז מה התשובה? שתי אפשרויות. או שאכל או שלא אכל. שתי אפשרויות האלו, יש להם ציונים. 70% ו-30%. 90% ו-10%. אבל השאלה, יש לה שתי תשובות שעולות ביחד. בשווה. כשאתה מסתכל על חבר, אין שתי אפשרויות. קודם כל, הוא מחויב להפריש. זאת הגדרה. הוא חבר כי הוא מפריש. ואולי הייתה כאן תקלה. שתי אפשרויות הן לא שוות, אני לא שוות במספרים. הן לא שוות בלידתן. קודם כל, הוא מעשר. בית, אולי קרה כאן תקלה והוא לא יישא. אז זה אומר, רבינו דוד, זה לא נקרא ספק. זה נקרא ודאי. כי מי אמר לך? לחשוב שאולי קנתה כאן תקלה. על הדלת של הבית שלו כתוב, כאן גר חבר שמעשה. אז זהו. עד שלא תהיה סיבה מסוימת לחשוב אחרת, אני מחזיק. הסטטיסטיקה זה אולי, אני חושב שזו סטטיסטיקה, זה עדיין 90-10, בשני המקרים. חודה זה 90% אוכלים, 10% לא אוכלים, חברים זה 90% מעשרים, 10% לא מעשרים. השאלה מאיפה זה בא? במקרה של עכבר, שתי האפשרויות הן כרוכות זו בזו. ולכן זה מוגדר כספק, ספק הלא שקול, אבל ספק. בחברים, הגדרתם היא שהם כן מעשרים. ואתה רוצה להסתפק בזה ולהגיד אולי משהו קרה. אז כאן הם לא באים ביחד. וזה מה שאמרתי, זה הדרך שחזר חושבים. הם חושבים בסדר. אז קודם כל מגיעים למסקנה שהוא איסר, ואחר כך מעלים אפשרויות אחרות. לא, לא מעלים אפשרויות אחרות, זה הדין. ולכן במקרה כזה הוא בחזקת מעשר, שזה פירוש הדבר בלשון החדשה של הגמרא שלנו, ודאי, ודאי עם כוכבית, אבל ודאי, וכיוון שהוא ודאי מעשר, אז הוודאי הזה מוציא מידי הוודאי שהיה כאן, היה כאן חמץ לפני כן. היה כאן, סליחה, היה כאן טבל לפני כן. כן, אני מביא את המקרה הזה של רבינו דוד, זו נקודה מעניינת, זה חשוב להסביר את הגמרא, אבל אני חושב שזה מוכיח, בהנחה שהבאתי את זה נכון, ואני חושב שכן הבאתי את זה נכון, בגלל המילה רגיל, רגילות, לא הבנתי. המילה עיקר, לא הבנתי. אבל כשהוא אומר שהוא מצווה ומוזהר בכך, ומדברי חברות, אני חושב שכן הבנתי. עכשיו אני מבין מה זה פירוש המילה עיקר. יש סיבה למה יש רוב שחברים מעשרים. כי זה הטבע האמיתי שלהם. מה שאין כן בעכברים, שהם לא חייבים לאכול הכל. תלוי אם הוא היה רעב או לא רעב, בדרך כלל הם רעבים. אז מצאנו סטטיסטיקה, לצורך שהוא לא משייר. אבל זה לא חייב להיות. אבל זה חייב להיות שהחבר מסר. עד שלא גילית ש... ואולי לא. אז אני לא מתאר לעצמי את ה- ואולי לא. אני מעוניין בזה כי זה מוכיח את עצם הנקודה הזאת, שכל הסוגיה הזאת מבוססת על לעשות סדר, לעשות קומות. קודם כל בונים את קומת היסוד. ואחר כך אתה מלא את הדבר הבא. אתה לא תערר את היסוד, בלי סיבה מחייבת. לפעמים הקומת היסוד הוא ודאי, אין ספק מוצאים מדי ודאי, לפעמים הקומה השנייה הוא ודאי, כי ודאי כן מוציא מדי ודאי. שניהם הם לא באמת ודאי. הם לא באמת ודאי. זה שיש חמץ בתוך הבית, זה כנראה. זה שהחבר ודאי מעשר, זה כנראה. אבל זה נקרא ודאי למה? כי המסקנה מבוססת לפני שהתחלתי לחשוב. כיוון שראיתי חמץ בתוך הבית, אז מיד אני יודע שיש חמץ. עכשיו אולי נאכל, עכשיו אולי יסתלק. אין סבירות ודאי ודאי. אני ראיתי את החבר מחזיק טבל, אני רואה טבל ודאי, אני גם רואה את האיסור ודאי. אז אני אומר, אולי לא. אולי לא, לא מערר את ביטחוני. אופיר שואל, מה ההבדל? מה יש בחבר שאין בעכברים? אני מצטט את תשובת רבנו דוד, שמדברי החברות הוא זה והוא מצווה ומוזהר בכך. זה לא הבדל מספרי. המדען לא יבין את ההבדל. הלמדן יבין את ההבדל. הסיבה שחברים על פי רוב גדול מעשרים, זה בגלל שכל חבר בלי יוצא מן הכלל, קיבל על עצמו לעשר. ולכן בסידור הלוגי, כאן זה לא מה ששכחתי להעביר, כאן הסדר הוא לא כרונולוגי. המקרים הפשוטים שהתחלנו בהם, קודם כל נכנס חמץ, ורק אחר כך הוא נאכל. אז קודם כל כבר הגענו מסקנה שיש חמץ, ועכשיו אתה אומר אולי הוא יצא. אבל זה לא כרונולוגיה באמת. כרונולוגיה זה רק הדוגמה הפשוטה ביותר, למה קודם מניחים ואחר כך מנסים לערער. כי הייתה תקופה שעוד לא הייתה אפשרות לערער. אבל כאן הסדר הוא לוגי. קודם כל, יש לבן אדם הזה שלט, אני חבר, פירוש הדבר אני מעשר. ורק אחר כך אתה שואל, אולי הייתה תקלה. תקלה היא תמיד מאוחרת, מאוחרת לוגית למצב הנורמטיבית. ודאי, זו הגדרה הלכתית ולא סטטיסטית, למרות שאני אומר, אין לי זכר, אני לא חושב שבן דוד, אין מילה שאומר שהסטטיסטיקה של החברים היא גבוהה יותר מהסטטיסטיקה של העכברים. הוא אומר שהכלל הוא ספק מחמת רגילות ולא ספק מחמת עיקר. עכשיו אני מבין, לא ביטוי כל כך ברור, אבל הוא אומר מאיפה בא הרוב, לא בגודל הרוב, אלא הרוב הזה הוא נקבע רק בגלל רגילות, בדרך כלל זה ככה, או הוא נקבע בגלל שצריך להיות ככה, אבל גם דברים שצריכים להיות ככה לפעמים נכשלים, כי זה עולם לא שלם, כן? אני מתייחס עכשיו לכל מה שכתוב. יאיר, לכן היה חשוב לבינו דבר להגיד קודם שלא בטוח שהעכבר אכל, שהרי אם כך, הרי זה כמו חבר. תבוא שהחבר לעשה, ותבוא שהעכבר לאכול, 100%. זה חשוב, זאת לא הסיבה שהיה חשוב לו, היה חשוב לו בגלל שיש לו ביקוח עם הבעל המור בעוד שבוע, אבל אתה צודק. אם העכבר הוא בטבעו, לא משאר. אבל יש עכברים שנפלו להם השיניים באמצע. יש עכבר שמת באמצע אכילה. אבל סטטיסטיקה תמיד יש. אבל אם העכבר הוא מכונה המחסלת, אז היה כמו שחבר הוא מכונה. זה לא ככה. עכברים אוכלים. רובם אוכלים וגומרים. מקצתם לא גומרים, מסיבה זאת או אחרת. אבל חבר, כל החברים מעשרים, חוץ מאלו שלו. תגיד, אני עובד אליכם, לא? זה משחק מילים. אני אומר, זה לא שכל העכברים אוכלים, חוץ מאלו שלא. יש עכברים כאלו, יש עכברים כאלו. כל החברים אוכלים, מעשרים, חוץ מאלו שלא. זה רק הניסוח. הניסוח משקף, מה שבן דוד קורא, שיש כאן חזקה גמורה שמדברי חברות הוא זה, והוא מצווה מוזר בכך. זה טבעו הבלעדי. אם הוא לא מעשר, אז הוא לא חבר. הוא כן חבר, אז הוא מעשר. אבל לפעמים לא. אבל לפעמים לא, זה מאוחר בסדר הסידור, המסקנות וההנחות שלי. מסקנה ספק מאוחרת לא יכולה לערער הנחה ודאית מוקדמת. זה, תן לי עוד, עוד דוגמה להעביר, ואולי זה יהיה יותר בו. הגמרא אומרת תירוץ שני למקרה של התרומה, הטבל, התרומה והחבר. התירוץ הראשון היה שזה ודאי וודאי. ודאי יש כאן טבל, אבל ודאי, ודובל מסביר מה זה ודאי הזה, לא ודאי אמיתי, אלא ודאי עד שלא נחשוב יותר, ודאי ראשוני, ודאי של חזקה שהוא מסר. אינמי בבית אימה, ספקו ספקו. דלמה מעיקרה אימו דלא תפיליקה באושר, דלמה באושר, מרים אדמות תפועתו, מכריסה במותשלה כדי שתהיה במתור אחרת ופותו מן המייסה. אנחנו לא נאמר את ההלכה עצמה, זה מחלוקת רש"י ותוספות כאן, אבל זה שייך למסכת אחרת. הגמרא אומרת שלא כל תבל הוא תבל. יש דרכים להביא את התבואה לתוך הבית, ובכל זאת זה לא יהיה תבל. למה? כי יש דין של ראיית פני הבית, אז הוא הביא את, הוא הביא את התבואה לפני, סליחה, הוא הביא את התבואה לפני שהוא גמר עבודתה, הוא ראה פני הבית ועדיין היה במוץ, לפני שהוא עשה את הבורר והזורא, ואז הוא לא חייב מדיורייתא, הוא לא חייב בכלל, בתרומות ומסרות. אז לכן, זה שיש בכלל פירות בתוך הבית, לא בטוח שזה דבל. אז אפילו שאיסור החבר הוא רק ספק, אבל ספק, מוציא בידי ספק, אמרינה. עכשיו, אני אשאל את שאלה שבן דוד לא שאל כאן. מה היה ומינה, מה המסקנה? מה במינה גמר חשבה שזה ודאי דבל? עכשיו, הגמר אומרת, לא, זה ספק דבל. העובדות הן אותן עובדות. מה כאן קרה? אז גם כאן אני חושב זה אותו שיקול. בפעמים הגמרא מסתפקת אם השיקול היה נכון או לא נכון. אם אני רואה פירות בתוך הבית, דרך המלך, הדרך הנורמלית, ולא סטטיסטית, זה הדרך שמלמדים בבית ספר לחקלאות. אתה אוסף את התבואה בשדה, יש לך שם גורן, זורים, מבררים, מרקדים, ולתוך הבית, למה להכניס מוץ לתוך הבית? מכניסים תבואה. לא תבן, אלא בר. אז יש דרך נורמלית, ויש, איך זה בכלל יקרה? כאן זה גם לא תקלה. איך זה יקרה? הגמרא אומרת, מערים אדם. מי שמחפש לא להתחיל בתחות המסרות, עושה דבר שהוא לא נורמלי. אז אני חושב שבאהב המין, אוהב המין, בתירוץ הראשון, הגמרא חשבה, זה ודאי טבע. ועוד פעם, זה לא ודאי סטטיסטי, 98, 99, יש בתים בישראל שיש להם תבואה בתוך הבית, והוא לא טבע, כי הם הערימו והכניסו את הטבע לתוך הבית במות שלה. מה זה לא טבע? אבל זה מוצדק שקודם כל פירות בתוך הבית הם כן טבע. ואולי מישהו עשה כאן פטנט. לכן זה נקרא ודאי. נגד זה הגמרא אומרת, גם הפרשת התרומות ומסרות אותו דבר. כל חבר מעשר, ואולי לא. אז זה ודאי נגד ודאי. שני הוודאים האלו הם ודאים עם ספק, אבל על פי דין זה ודאי. הגמרא בתירוץ השני מערער על שני הדברים האלו. אני לא בטוח שחבר זה ודאי, אבל גם הטבע הוא לא ודאי. כלומר, עוד פעם אני אומר, איפה שיש כרונולוגיה, לא תהיה מחלוקת. כרונולוגיה זה אומר, הייתה 10 דקות שחשבתי רק כך, הוא בצדק, אז שם ודאי שהיה ודאי, ואולי המצב השתנה. כאן זה לא מצב השתנה, הראש שלי משתנה. וכאן אני טענתי, יש דברים שעל פי דין, הם לא שתי אפשרויות, אלא אפשרות ואולי לא. מה גורם לזה? זה מאוד מאוד עדין. אז לגבי החבר, בן דוד הסביר, כי הוא מצווה על כך, כי מדברי חברות הם כך. לגבי בתירוץ השני, לא התרשם מזה. אבל יש עוד דבר כאן. לאור התירוץ השני, אני צריך להסביר את התירוץ הראשון, למה חשבו שהטבל הוא ודאי? אז כאן זה גם כן, אני אומר, סברה דומה, זה לא שזה מצווה על כך, ולא מדברי חברות על כך, אבל זה מדברי, כן, זה סוג של מדברי חברות, מדברי ההנחיות של המדריך לחקלאות. זה הדרך הנורמלי, זה לא רק הדרך הרוב, הוא הדרך ה-100% חוץ מהמקרים האחרים. אז בשני המקרים הגמרא, בשני התירוצים האלה הגמרא מסתפקת בנקודה הזאת. העיקר הוא עצם הסברה. אנחנו היסוד בהלכה היא, וזה היסוד של חזקת המעיקרה, והיסוד של אין ספק מוצא מדי ודאי, והספק שוודאי מוצא מדי ודאי. אנחנו, כדי לדעת, במקרה שאנחנו לא יודעים בעיניים, לא יודעים הידי עדים, אז אנחנו צריכים לבדוק את המצב. לא תמיד כל האפשרויות באות בשווה. כשאני מנסה לנתח את המצב, אז יש עובדות ראשונות, ויש עובדות או אפשרויות מאוחרות. ודאי שהזמן הקודם הוא קודם לזמן המאוחר. אבל יש גם עובדות אחרות, כמו דרכי החבר, כמו הכנסת הטבל, שהם קודמים לאפשרות שהם לא נכונים. מה שאין כן, המצב של העכבר, ששם זה באמת ספק. שם הגמרא אומרת, אין ספק מוצא בידי ודאי, אפילו, אומר רבא, שיש רוב גדול, רוב העכברים אוכלים, אבל עדיין אני יודע מראש, כשאני יודע שרוב העכברים יודעים, אני יודע באותו נשימה שמיעוט לא אוכלים. באותו נשימה. וזה איננו כמו המקרה של החבר והטבל של המקרים, של המקרים האלו. יש שאלות על היסוד בהבנת הגמרא? אני אפילו לא שואל אם אני שכנעתי אתכם. זה כל אחד צריך לשכנע את עצמו בהרבה עבודה עצמית. זה סברה עדינה ביותר, לא פשוטה. אבל נדמה לי, אני מסתמך רגע על בן דוד, אבל תאמינו לי, אני חושב שזה סברת כמה עשרות סוגיות בש"ס. הסוגיות האמיתיות, המעניינות, הן איפה שזה לא יהיה ברור, שנצטרך לחשוב, אולי יש מחלוקת תנאים, כמו שהתווכחו בנושא הזה. מה קודם למה? במקרים של זמן אין מחלוקת. חזק דמי קרא, זה מקרה שהייתה מצב בדאית ממש לכמה דקות, ואז באיחור זמני, משהו אולי השתנה. זה מה שנקרא, אז הנה בת החזקה. כאן, אפילו במקרה של העכבר, למרות שיש שם כרונולוגיה, אבל זה לא מה שמעניין אותי, אני צריך לדעת למה החמץ כאן הוא ודאי. וזה לא כתוב בגמרא מפורש שראו. טוב, אני לא רוצה לפתור את זה, כי אני לא יודע אם זו התשובה הנכונה. הנקודה החשובה כאן היא שאני קובע ודאי לא בגלל שזאת עובדה, אלא בגלל שזאת עובדה עד שלא יוכח אחרת. עובדה עד שלא אני אחשוב על האפשרות השנייה. ואז אני שואל את עצמי, למה לחשוב על האפשרות השנייה? זאת האפשרות הפשוטה, ולכן היא נכונה. מובן? מובן. אז אנחנו נסכם על ידי זה שנחזור למקרה המקורית של המשנה. אין חוששים שם הגררה חודה מבית לבית, מקום למקום. עכשיו זה כל כך מובן. אני בודק את הבית, בדקתי חדר. אני עובר לחדר השני. איזה משוגנה נכנס ואומר, איך אתה בטוח שבדקת טוב? אולי אחרי שבדקת, בא לקחת חודה. המציאות היא, בוא נגיד את המציאות האמיתית, יש חודות. אני מניח שמישהו יגיע אצלי היום, אז הייתי יורה בו. מעליב אותי, מה יש לי חודות בתוך הבית? מה זה חודה? חודה זה לא אח בראש. זה משהו קצת יותר גדול. לא נמצא בבתים שלנו. אבל בגמרא כנראה שהיו. לא הרבה, אבל היו. יכול להיות. אז למה לא חוששים לכך? התשובה האמיתית, ואז נגיד את התשובה של רבי דוד. קודם כל, כי לא צריכים לחשוש. אני, היה כאן בית נקי, אני מקיתי, בדקתי, ראיתי את כל הפינות. מה זה אומר? אולי משהו קרה. אם אני אחשוב היום על המצב, זה לא שאו שהוא נקי או שהוא לא נקי. הוא נקי, עובדה. אלא אם כן, משהו שינה את המצב. אין ספק, מוצאים מדי ודאי. עכשיו, בן דמל הסביר, זה לא מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב, אלא דבר סוף, אז הוא הסביר. צריכים להבין שבחמץ אנחנו באמת משוגעים. מדין הוודאי שלא צריכים לחשוש. אבל חמץ, בדיקת חמץ, הוא לא כל כך מדינה. וזה נבהיר מאוד, בעריכות ובהירות אני מקווה בשבוע הבא. חמץ, חזר, השתגעו. אמרו לך לחפש, בבית. אז למה אתה חמץ בבית? אולי יש חמץ באוצר, מה השתגעת? למה שיהיה חמץ שם? אז אולי לכן כן צריכים לדוק אחרי הגברים. אין לדבר סוף, תחשוב עוד פעם, ואז אנחנו נגיע לבדיוק הנקודה ההגיונית. היא לא הייתה הגיונית כל זמן שחשבתי שחזר יכולים להתגבר על הכל, מדרבנן. אבל עכשיו שאני יודע שהם לא יכולים להתגבר על הכל, כי אי אפשר לחשוש לאחברים שבאים מערים אחרות. אז אנחנו חוזרים לנקודה באמת הגיונית. תהיינו ש... למרות שחזל חששו לספקות, הם התעלמו מרוב, לפי רבי דוד אפילו מספק ספקה הם התעלמו, אבל הם לא התעלמו ממה שנקרא בלשון הגמרא אחר כך ספק על. אם אני אפילו לא יודע שאי פעם היה כאן חמץ, אז זה חזר לא תקנו. למה הם לא תקנו? כי הם לא רצו להשתגע יותר מדי, אבל הם לא תקנו המצב כזה. ובסופו של דבר יוצא שאם יש חזקת חמץ, אז צריכים לבדוק אפילו, אני עכשיו מגלה סוד של שבוע הבא, אפילו אם יש ספק ספקה. היה כאן חמץ, ואולי אכלו, ואולי זה נרקב, ואולי זה נשור, כל מיני אפשרויות. לא, צריכים לבדוק. אבל אם אני לא בטוח שחמץ בכלל לא הגיע לפה, אז לא צריכים לבדוק. החילוק הזה, עוד פעם, בן דבר מה זה חילוק דרבנן, אבל הסברה היא סברה טובה, אחרת לא יורים אותו מדרבנן. הסברה היא, יש לדעת הספק, או אין לדעת הספק. ומזה הגמרא הסבירה, שאם רואים חמץ נכנס לבית, וזה אנחנו, זה הסוגיה הבאה, אם רואים חמץ נכנס לבית, הגמרא תסביר, גם אם רואים כיכר, לא בטוח אם זה מצה או חמץ, גם כן יהיה למה לדון, אם רואים חמץ נכנס לבית, אז יש תקנה לרבנן לבדוק, וכדי שאני לא אבדוק, אלא אני אגיד, לא, 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 החמץ יצא, צריכים מצב של ודאי יצא. מה זה ודאי? לא חייב להיות 100%. זה יכול להיות כמו הפרשת החבר. אין מקרה כזה כאן. או מה שיעיר עליו לפני כן. אם באמת היינו אומרים שמטבעם עכברים לא מסוגלים לקחת כיכר בפה ולא לגמור אותו, אז לא הייתי צריך לבדוק. בן דוד כותב בהמשך, אני מדלג פשוט, דוד מסביר, יש גמרא בדף ח' שלא צריכים לבדוק בחצר, בגינה של היום, בחצר, במרפסת. למה לא צריכים לבדוק? זה מקום שמכניסים לו חמץ, עשיתי פיקניקים שם. יום עצמאות היה שם פלאפל, היה שם פיתה. לא פלאפל, סליחה. היה שם בשר, אבל עם פיתה. אז למה לא צריכים לבדוק שם? כי סומכים על הציפורים. ודוד מסביר. הציפורים, ודאי, ודאי, אוכלים את הפירורים שנשארים מהמנגל. עכברים, זה רק רוב. ציפורים זה לא רוב. הנה עוד מקרה. עכשיו, אולי הסטטיסטיקה יותר גבוהה, אבל אני לא חושב זאת הנקודה כאן. הציפורים אוכלים את כל מה שיש שם. הם לא, אף אחד לא מפריע להם, הם לא צריכים לרוץ, הם לא, אין להם בעיות. פשוט יורדים, ציפור בהגדרה, זה מה שיאיר רמז לו. הציפורים הוא מכונה שמחסלת. עכבר הוא לא. הוא רק טוב מאוד. וההבדל הוא לא כל כך סטטיסטית, אלא הגדרתית. יש אפשרות מסוימת, נעשה סקירה, נגלה שיש חצרות, יוצאים מהם בפסח, ובכל זאת נמצא שם חמץ. יכול לקרות, דווקא בחודש האחרון הציפורים היו חולים. לא יודע, היה חם מדי. יש סטטיסטיקה מסוימת, אבל בעיקרון, זה סטטיסטיקה מאוחרת. קודם כל הציפור מוכן הכל, ואולי לא. אז הוא מסביר, זה הדל בין עכברים בתוך הבתים. אז הוא מסביר עכברים, הוא אומר מציאות, עכברים, איפה זה? הם מפחדים מבני אדם, הם קצת לחוצים, הם צריכים לאכול בהיחווי. ציפורים תסבחו, הם אוכלים מה שהכל, אין להם שום דבר לפחד, ולכן אני אומר ששם זה ודאי וודאי, והיהודי לא צריך לבדוק. אפילו שיש ספק וודאי, אפילו ספק של מיעוט, כיוון שבדיקת חמץ על הספק נתקנה, אז צריכים לבדוק, למרות שצריך לבדוק רבנן, דווקא בגלל שצריך לבדוק רבנן. אז צריכים לבדוק אפילו בספק. זאת הסוגיה. אנחנו הגענו לסוף לימודנו. הגמרא בעמוד ב' מביא עוד מקרה כדי לבדוק את הנושא הזה. במקרה שדומה למדורי עקום, לא בדיוק אותו דבר. שפחה זורקת נפל לבור, ובא כהן. למה כהן? היה תמיד חכם. כדי להגיד אם זכר הוא עם נקבה. היא, השפחה הזאת היא יהודיה, היא לא עקום. היא תמאה, או 40 יום, או 33 ימים, או 66 ימים, תלוי אם זה זכר או נקבה. אז מישהו צריך לבדוק את הנפח. כהן מתכופף, מסתכל בבור, אז הוא נטמע. הוא ספק נטמע. אבל זה בבור, בחוץ. יש שם חולדה וברדלס מצויים שם. אז הגמרא דן אם זה דומה או לא דומה. ויש שם כמה ספרות יפות, אנחנו לא נעסוק בזה. נגמר הזמן, אבל אני לא יכול שלא לציין את השורה היוצא דופן בגמרא. כש אביי ניסה בגמרא לחלק בין עכבר שנכנס לבית ביוד ג' לבין עכבר שנכנס ליוד ד'. כי עכבר שנכנס ליוד ג' הוא יודע שיש הרבה לחם. אז הוא משייר. עכבר שנכנס ביוד ד' זה כמעט פסח, הוא יודע שלא נשאר כלום. אז הוא יאכל. סליחה, הפוך. עכבר ביוד ג' אוכל, כי יודע שימצא מחר. עכבר ביוד ד' שם בצד, כי הוא לא יודע אם יש חמץ מחר. ועל זה הרב שאל, וכי חולדה נביאה היא? איך החולדה יודעת כמה לחם אנחנו נשאיר לו בפסח? לא, אין לו לוח. זאת הבדיחה, זאת משחק המילים הכי טובה שיש בש"ס. וכי חולדה נביאה היא? מי שלא מבין, אני לא מסביר לו. אבל בסופו של דבר, השורה האחרונה של הגמרא, שזה מה שבאמת מעניין אותנו, גזיר השם יניח 10 וימצא 9, דבר שקרה לי גם השנה, קורה לפעמים, שאתה יודע שיש חמץ, כי אתה, בגלל שסבתא אמרה לך, אתה מפזר 10 פירורים של חמץ בבית, וכאשר הגמרא זה שינחת 10 באיזשהו שקית בשביל ארוחת בוקר, ואז בבוקר אתה מוצא רק 9, אז אחד הלך לאיבוד, מה הדין אז? וזה הפתח של סוגייתנו לשבוע הבא, סוגיה פחות מבלבל, למעשה סוגיה הרבה יותר קשה, אבל כיוון ששם יהיו ראשונים, הרבה ראשונים, שיטת פלמור, שיטת הרייבת, שיטת הרמב"ן, ושיטת רבי נדב ושיטת הר"ן, הם יעשו את העבודה בשבילנו, אז לנו זה כבר יהיה יחסית קל, סוגיה ממש מרתקת, הייתה אמורה להיות קשה ביותר, אולי עדיין קשה ביותר, אבל ראשונים בכל זאת תקפו ועבדו, ואנחנו נזכה לעמוד על כתפיהם כדי להבין את הסוגיה. ובזה נגמרנו את הסוגיה שלנו להיום, אנחנו בעצם באמצע, אבל זאת הקדמה, ושבוע הבא המקרים הספציפיים של עכברים נכנסים, מצב החמץ, יוצאים, שני עכברים, שלושה עכברים, שני בתים, זה סוגיה ממש קלאסית, מסובכת. מיד נשלח בעזרת השם מחר את מראה המקומות, שיהיה זמן באמת להשתלט לסוגיה, כי היא לא סוגיה פשוטה ויש הרבה ראשונים ללמוד. לאור העקרונות שהנחנו היום, אני מקווה שזה יהיה הרבה יותר קל לשבוע הבא. שאלות או הערות. אני כבר אפתח מיקרופון, מי שרוצה לדבר יכול לדבר במיקרופון, אם מדברים אחד אחד זה יהיה בסדר. לילה טוב כולם.
לילה טוב.
לילה טוב.